אנחנו לומדים את חובת תלמידים, הגענו להתחלת פרק השמיני, ובהתחלת פרק השמיני הוא אמר שהגיע הזמן לעשות חזרה. אז אמרנו שנשמע בקולו, ונעשה חזרה מהירה. לפחות נחזור למה שעשינו. אז אנחנו מתחילים מההתחלה. שהוא הדגיש לנו את המושג של חנוך לנער על פי דרכו, שזה בעצם המפתח לחינוך, שכדי שהחינוך יחזיק לאורך זמן, צריך לעשות חינוך שגם כי יזקין לא יסור ממנו. והחינוך צריך לדעת שזה לא הרגל, זה יותר מזה, יש ציווי ויש הרגל שהם חלקים בחינוך, אבל עיקר החינוך, כמו שרשי מסביר, זה לשון התחלה, שזה התחלה של משהו שהולך להמשיך. התחלה לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, התחלה למשהו שהוא הולך להמשיך לעשות בהמשך. אז ההכשרה זה בעצם שאתה עוזר לקחת מהכוח ומוציא לפועל, כן? אתה לוקח משהו שקיים בפוטנציאל ואתה מתחיל להוציא את זה מהכוח אל הפועל, וזה גם התפקיד של מחנך, שאנחנו בעצם צריכים לפתח את הטבע ואת ההכשרה של הילד, מה שנמצא אצלו במידה קטנה, מה שנמצא אצלו בהיעלם, ולגלות דברים שהוא אולי לא יודע את הכוחות שיש בתוכו. התפקיד של מחנך זה להוציא את הטוב שבנער. גם כי יזקין לא יסור ממנה, איך אנחנו מגיעים לזה? העיקר הוא על ידי החינוך. כי כשאתה סך הכל מצווה, או אתה מרגיל ילד, אתה לא צריך לדעת כל ילד את האופי שלו. אבל כשאתה בא להחנך, אז צריך להבין כל אחד מה הכוחות שבו, כדי להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות שיש אצל כל אחד ואחד. זה החנוך לנער על פי דרכו, שכל אחד ואחד לפי הכוחות שתמונים בתוכו. עכשיו אומר, אני לא בא ללמד את הפדגוגיה, מה שאני רוצה פה זה שאנחנו נדע לגעת בנפש, רוח, נשמה של הילד, לקשר אותם להשם וכל מהוויה ולו יתברך. ואמרנו שזה אולי סמל לדגל של החינוך, לאן אנחנו חותרים. אנחנו מצד אחד יודעים שהילד הוא לא יישאר ילד כל ימי חייו, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אחריות כלפי הילד לחנך ולגדל אותו להיות גדול בישראל. ואנחנו צריכים להסתכל עליו לא כאל טיפש שעדיין לא מבין, אלא כאל דבר אדיר שעדיין נמצא בשלבי פריחה. ואנחנו צריכים לדאוג שהפרח הזה יגדל באמת להיות את אותו דבר אדיר שהוא יכול להיות. המחנך וההורה הוא גנן בגן השם, וגם אם רואים נער שיש בו מידה רעה או מר נפש, צריך לדעת שכל פרי בהתחלת בישולו הוא פחות טעים ופחות מתוק, וזה לא מורה על סוף גידולו ובישולו, וההפך, התפקיד של המחנך זה לקחת את הפרי הזה ולעשות ממנו פרי מתוק, להוציא את המתיקות מהכוח אל הפועל. בן אדם שבהתחלה יכול להיות עיקש, בהמשך הוא יכול להיות עיקש לדברים טובים, וכן במידת הכעס אפשר לעזור לו שהוא יהיה קנאי לשמירת תורה ומצוות, ואז אם אפשר רק לפתח את זה בכיוונים חיוביים, אז המידה הזו בעצמה היא תהיה הכוח שלו בעבודת השם. וזה התפקיד שלנו, לעזור לחבר את אישיותו לעבודת השם. אנחנו מסתכלים על הדור הצעיר ורואים איך שהדור הזה אין בו אמונה, יראה, תורה, שונאים את השם, שונאים את ישראל, ואפשר להאשים אותם. אפשר לומר, אנחנו יש לנו תלמידים טובים, מה זה הדאגה שלנו? הוא אומר, זה לא נכון, תסתכלו מעבר לדל דמות שלכם, ותראו כמה אנשים יש שהם בכיוון הזה, ואנחנו צריכים לדעת שאי אפשר להסתפק בבתי מדרש שלנו, אנחנו צריכים לדעת איך לדבר לכל הנוער, ואנחנו גם צריכים לדעת שאין לנו ערבות על אלה שיושבים בבתי מדרש שלנו, איפה הם יסתיימו. ובגלל זה אנחנו צריכים ללמוד איך לחנך, וללמוד איך לדבר אליהם, וללמוד איך להסתכל להם בעין עין חיובית, ולעזור להם להוציא את הכוחות שלהם לכיוונים חיוביים. מה הבעיה העיקרית של החינוך בדור שלנו? זה שהילדים רואים אותנו המחנכים כאויבים. הילד מגיע לבשלות בשלב יותר מוקדם, והוא חושב שהוא כבר יודע מה הוא רוצה מהחיים, והוא כבר מבין, ואז כשאתה בא ואתה מנסה לומר לו משהו אחר, אז הילד מסתכל עליך כאויב, מי אתה ולמה אתה אומר לי, ויוצא מזה בעיות שהוא בכלל לא רוצה לשמוע. והמחנך נהפך להיות לאויב במקום לעוזר למצוא את הדרך לעבודת השם. אם נצליח לחדור לנפש הנער ונסתכל איך שהיא מתפתחת, נראה שכללית זה לא קורה בבת אחת שילד נהיה מחלל שבת. זה לא קורה בבת אחת שהוא פתאום הולך לכיוון ההפוך. אלא מה? זה מתחיל לאט לאט, מתחיל איזשהו שורש, ואז הוא, השורש הזה פורח. וזה הולך מהקל אל הכבד. אז בן אדם צריך לדעת כמחנך שהדברים משתלשלים, והנגע הפנימי כללית מתחיל מהישות וההתנגדות שאמרנו קודם. שהילד מרגיש את עצמו שהוא יודע, ואתה סך הכל הריץ, מי אתה בא לומר לו מה לעשות? ואז ההתנגדות הזו לאבא ולרב ולכל הדרך גדלה, ובסוף זה מתפרץ לכיוון הזה. אז אנחנו צריכים לדעת שבדור שלנו יותר חשוב החנוך לנער על פי דרכו של הילד. זה יותר חשוב, כי בדורות הקודמים לא היה את הנקודה הזו שהיה עד כדי כך ישות וביטחון עצמי ונכונות לפרוץ וללכת בכיוון הפוך. אבל הדור שלנו שיש את זה, אז אנחנו עוד יותר צריכים להיות זהירים בחנוך לנער על פי דרכו. אנחנו מסתכלים על ילד כאוצר של קדושה, אבל אנחנו גם צריכים לדעת איך לפעול עם האוצר הזה. אנחנו צריכים לדעת איך לעזור לו להוציא מהכוח לפועל את הדברים החיוביים שבתוכו. וממילא אנחנו צריכים ללמוד איך להרכין את עצמנו אליו, לדבר כלשונו, ובעצם במידה מסוימת להתהפך לילד עצמו, לדבר את השפה שלו, כדי לעזור לו לגלות את הכוחות שיש בתוכו. מה אנחנו צריכים לעשות? בעצם אנחנו צריכים ללמד את הילד שיש לו פוטנציאל, והוא אדם גדול. אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם מר שוורץ עם הבחורה עם הקוצים? שהוא אמר לה שהיא הצדיקה. ומתוך זה הוא התחיל להראות לה מה הפוטנציאל שלה. אז אנחנו כבר בגיל צעיר צריכים לשתף את הילד באחריות על החינוך של עצמו. צריכים לשתף אותו בזה שיש לו פוטנציאל והוא יהיה גדול ויש לו הרבה דברים טובים, ולהראות לו את הדברים שאנחנו מעריכים בו ואת הדברים שאנחנו מצפים שיתפתחו בו, ותוך כדי לומר לו אבל שתדע שהכל מוטל עליך. אם תרצה את העזרה שלי אני פה לעזור לך, אבל זה אחריות שלך. אתה צריך לדעת כמה אתה יכול להיות גדול, אבל הוא גם צריך להבין שאחריות היא עליו. ממילא אז יש סיכוי שאולי הוא ירצה שיחד נעבוד שהוא יגדל. אבל אם אני בא כמו הדורות הקודמים ואני כופה עליו ואומר לו אתה צריך ללכת בכיוון X, אז אני כבר נהפך להיות האדם הזר, אני כבר האויב. ממילא התנגדות היא אליי ולתורת השם. עכשיו, אנחנו בעצם רוצים גם לגעת בילד לא רק בשכל, אלא גם בהתפעלות, בהתרגשות. שהרי בחסידות אנחנו הרבה מדברים שבן אדם צריך להתרגש ולהתלהב בעבודת השם. ואנחנו יודעים שהתקשרות בשכל זה לא קשר שקיים אם זה רק בשכל. צריך שיהיה קשר גם בהתלהבות. אז אנחנו הרי רוצים לחדור שבמצוות, בתפילה, יהיה לו עונג רוחני. וכללית היינו מחכים עם זה שילד יהיה יותר מבוגר, כי קשה שהילד כשהוא צעיר יתלהב התלהבות אמיתית של חסידות. ובכל זאת, מאחר והדור הזה כל כך מתקדם בגיל צעיר, אנחנו כן צריכים לתת לו טעימה. גם שיכול להיות שבהתחלה הוא מתלהב מהקיגל, והוא לא מתלהב בעצם ההתלהבות של השבת או הדברים הקדושים שכרוכים בה, אבל אנחנו עדיין צריכים לדעת שיש בזה דבר חיובי. כשהילד קם בבוקר ומתלהב לראות את המטבח נקי לפסח, אז זה נכון שזו תחושה שלא קשורה לקדושה של פסח, אבל זו תחושה חיובית, זו התלהבות נפשית על המצווה, זו התלהבות חיצונית, אבל עדיין נפשית. וההתלהבות הזו היא גם חיובית. טוב, טוב, אולי נסיים את ההקדמה. יום יום נעשה פרק, אז ייקחנו מעט זמן. בסדר. ננסה לסיים את ההקדמה. זה שההתרגשות שלו תהיה בדברים חיוביים זה דבר חיובי. אז אם הוא אוהב לרקוד בחתונות, לא להסתכל על זה אתה סתם מבזבז את הזמן. אלא לומר, טוב שהוא ירקוד בחתונות מאשר בדיסקוטק. אז בסדר, אז ניתן לו כיוונים לשחרר את ההתלהבות הזו, ודברים חיוביים. אנחנו פה לא יכולים להיכנס לכל נקודה ונקודה בחינוך, אבל אנחנו נוגעים בדוגמאות שמתוכם נראה חזל לימדו אותנו באופן כללי לחנך. למשל, הגמרא אומרת שרבא, לפני שהיה מתחיל את השיעור, היה אומר בדיחה, כולם היו צוחקים, ואז היו יושבים ברצינות ולומדים. אז אנחנו רואים שהבדיחה הייתה לפני כן. כדי שהשכינה תשרה, כדי שיהיה ריכוז כמו שצריך, צריך שיהיה שמחה. אבל מדרך גיסא, התורה צריכה ללמד מתוך רצינות. בדור שלנו, צריך לדעת שכדי לקרב את התלמידים, צריך לקנות את ליבם. ואחד מהדרכים לקנות את ליבם זה על ידי השמחה. הילד לא אוהב עצבות. מטבעו הילד מתרחק מכל דבר שהוא עצב. ממילא אם ההורה או המלמד נראה בעיני הילד כרגזן, כאויב, כמחנך תקיף, הילד לא רוצה ללמוד אצלו. אז אנחנו לא אומרים שהמחנך יהפך להיות הליצן. לא, הילדים צריכים להסתכל עליו כדמות גבוהה, כבן אדם טוב, בן אדם נוח, בן אדם מרומם. אבל הוא כן צריך לשתף אותו בשמחה, לערב איזשהו צחוק, איזשהו חיוך עם הלימוד, שהוא יסתכל עליו מצד אחד כאדם שהוא מעריך, בן אדם מכובד, מצד שני בן אדם שטוב לו להיות איתו. חזל הרי נתנו לנו את הקריטריון שהמלאך צריך להיות דומה למלאך השם צבקות. זאת אומרת שהילד יסתכל עליו מלמטה למעלה. ממילא, אם יקרה פעם שהוא כן ירגע, אז הוא לא ישנא אותו. כי הרבה מאוד הוא יוסיף לו שמחה ואהבה לעומת המעט כעס שאולי הוא יראה לו פה ושם. השאלה אומר לנו שבדור שלנו יש את הכלל על תוך החלץ מניסנקה הוכח לחכם מיהדקה, שמוכיחים לא לומר לו אתה לץ, אלא ההפך, הוכח לחכם, תאמר לו אתה חכם, איך אתה יכול לעשות את זה? אני שוב מדגיש את החיובי שבו ומתוך זה אני יכול להוכיח אותו. אז כל שכן בדור שלנו, שאנחנו כשאנחנו באים לדבר עם התלמידים, צריכים להדגיש את הכוח שלהם. לומר לו כמה הוא טוב, וממילא כמה אני מצפה ממנו דברים יותר טובים. בן אדם שהוא נדבן, ומשבחים אותו שהוא נדבן, אז הוא מתחזק בזה שהוא נדבן. אנחנו בעצם מפתים את כוח נפשו לצאת ולהתגבר. אם יש לי תלמיד שהוא קמצן, אז אני צריך לנצל את ההזדמנות שהוא כן נדבן, לשבח אותו, ומתוך זה לחזק את המידה הזו. כמובן יש עוד דוגמאות בשס ובהלכה של דרכי החינוך, אבל זה אנחנו רק באים לגעת בחלק מהם. לפעמים טוב ללמוד איתו קצת מדרש או עם יעקב, כי חז"ל אמרו שכדי להכיר את הקדוש ברוך הוא צריך ללמוד הגדה. מי שהוא תלמיד יותר גדול כבר יכול ללמוד לעצמו מדרש או הגדה. אם הולכים לומר מוסר, אז לא להתמקד בעונשים, אלא גם לדבר על גדלות נשמת ישראל, ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, זה שהנפש יכולה להגיע למצב של מלאכים, כי זה נכון שהמוסר והעונש מכניעים את נפש הנער, אבל זה גם כן מרחיק אותו, וכשאתה מדבר אותו על דברים חיוביים, אז זה מקרב אותו. חז"ל אמרו, על יהי המשל הזה קל בעיניך, שצריך להשתמש במשלים וסיפורים לקרב את נפשם של הילדים ללימוד. כשמספרים משל צריך לדקדק, לספר אותו בצורה נכונה ובסדר נכון, כי דרכו של הילד זה שהוא, המשל אצלו זה מאוד חי, הדמיון שלו עושה מזה דבר אמיתי, וממילא אם יש משהו שלא מדויק אז הוא מיד קופץ על זה. אתה תאמר זה לא חשוב, זה לא הנקודה, אבל מצד הילד זה כן חשוב. ואנחנו בפרק ג' נאריך על איך לספר את המשל. נראה שם את הדוגמה של הסנדלר ותפילתו, שמשם נוכל לראות איך אפשר לומר משל בצורה שיתפעל הנער ממנו. ובעזרת השם מפה נתחיל עכשיו את הפרק הראשון. עד פה זה היה דיבור למחנכים. מחר נעשה חזרה על פרק ראשון, קריאה אל התלמיד.